שאל השואל ואמר, מהי עמדת ההלכה ביחס להזנה בכפייה? והתשובה, קודם כל יש להציג את השאלה בצורה הרבה יותר מדויקת, מהי עמדת ההלכה לטיפול רפואי בכפייה בנסיבות שיש סכנת נפשות לחולה, או כיוצא בו, מהי עמדת ההלכה ביחס למניעה בכוח ממתאבד להתאבד. ותכף נראה את ההבדלים בין הצגת השאלות. הדבר פשוט, שאם אדם רוצה להתאבד מאחר בלפי ההלכה אין האדם בעלים על גופו וזוהי עבירה להתאבד, מצווים אנחנו להצילו ואפילו למונעו בכוח, ואם יש צורך בתקופה מסוימת לזמן מסוים לכלוא אותו כל עוד שגעון ההתאבדות הזה קיים בו, אז קולעים אותו, כמובן לא בתנאים של ענישה אלא בתנאים של מניעה שלא יסכן את עצמו, עושים זאת. וכן ביחס לטיפול רפואי במקום שיש סכנת נפשות, שוודאי וודאי תורת ישראל היא בכיוון הזה שצריך לתת חיים לאדם גם אם הוא כבר לא רוצה לחיות. כמובן אין אנו מדברים ברגע זה על חולים סופניים בגיל מתקדם מאוד וכיוצא בזה, שם זה דיונים ספציפיים, אבל ברמה העקרונית של העניין ברור שתורת ישראל היא תורת חיים, והיא אומרת לא תעמוד על דם רעך, שצריך האדם להציל את רעו שנמצא בסכנת נפשות. ומכאן לעניין של הזנה בכפייה, הדבר פשוט שאם אדם סובל מחרפת רעב והוא בסכנת נפשות, שצריך להזין אותו על מנת להציל אותו. יש כאלה שגם מתוכנו שכבר קלטו או קולטים או מאמצים משהו מההשקפות שהאדם בעלים על גופו, במיוחד לנוכח העובדה איך אפשר להזין את האדם בכוח. זה הרי ברוטלי, זה הרי דבר איום ונורא וכו' וכו', אז ומסתייגים מזה. אבל בדרך כלל עדיין עמדת הרוב בתורת ישראל שכל שיש סכנת נפשות לאדם מתערבים אפילו בכוח כדי להציל את חייו של האדם. עד כאן העמדה העקרונית של רוב הפוסקים בהלכה. מכאן לשאלה הספציפית של הזנה בכפייה לגבי העצירים המנהליים או האסירים הביטחוניים. הרי כולנו יודעים שלא מדובר כאן באדם שרוצה למות, אלא באדם שרוצה ללחום נגד עצם קיומנו כאן בארץ הזאת, ואז כיוון שהוא יודע שיש כליאה, כשהוא נתפס הוא יקלה, הוא מפתח לעצמו שיטה, הוא שובת שביתת רעב, ואז כיוון שלפי החוק הבינלאומי יש התנגדות להזין את האדם בכפייה, אז הוא ישתחרר. ואם הוא לא ישתחרר ויזינו אותו בכפייה, אזי שוב, וכך הוא נלחם נגדנו, לא ביריות, לא בפצצות, אלא מלחמה דיפלומטית, מלחמה של דלגיטימציה, מלחמה מוסרית. ואין צל של ספק שאויבינו הפכו להיות מאוד מאוד משוכללים וערמומים במאבקם נגדנו. הם מצד אחד משתמשים בטרור של סכינים, אבנים, פצצות, כל מיני דברים שהורגים ושופכים דמים והאזרחים הפשוטים וחפים פשע, ומצד שני גם נאבקים לגרום לכך שאנחנו נתפרסם באומות העולם כאומה כובשת, כאומה אכזרית, כאומה גזענית, כאומה מנשלת וכו'. פעם נתנו רובים, הם נעזרים ומסתייעים עם אחים יקרים שלנו שהם טועים, ממש טועים, שאיבדו את ההבדל בין המוסר העקרוני למוסר המעשי. ברמת העיקרון אין יותר מוסרית מתורת ישראל, אבל ברמת המעשה צריך להיות עם שתי רגליים מוצבות ארצה ואז ראשו בשמיים. אז יכולים לדבר על חיים אידיאליים, על חיים מוסרים וערכיים, אבל אם אין שתי רגליים מוצבות ארצה, הם לא מבינים שכאן מדובר באויב אשר מאז ומתמיד סרב להכיר בעצם מיותנו כאן, ואפילו סרב לתוכנית החלוקה, לא של שתי מדינות שני עמים כפי שמדברים היום מעבר לקו הירוק, אלא תוכנית החלוקה של האום, שאז יצאנו עם חלקת ארצה להרבה יותר מוקטנת, ואף על פי כן גם לזה הם לא הסכימו. ולכן אותם אחים יקרים צריכים להתפקח, כי הם סייעים להם, והם אותם אויבים בעוונותינו מרובים, אולי כתוצאה משאיפת השלום של אחינו, הם גורמים להם להיות סרבני שלום, כי הם בונים על כך שיש מבית אנשים שיגרמו לחרסום, לערעור צדקת הדרך, וזוהי בעיה גדולה. ולכן השביתות רעב של העצירים המנהליים או העצירים הביטחוניים, כל אלה הם מלחמה, הם לא סתם שביתת רעב, הם מלחמה נגדנו. מה לי מלחמה בפצצות, בסכינים, ברכבים? מה לי מלחמה בדרך כזו? זה מלחמה. ולכן השאלה היא איך נוהגים במלחמה. קיימת אפשרות לבוא ולומר, אתה לא רוצה לאכול, אל תאכל, ימות, תקום צעקה בעולם, או להזין אותו בכפייה ותקום צעקה בעולם. זו דרך אחת, אבל יש דרך אחרת מושכלת יותר. אם היו לומדים משפט התורה היו משכילים להבין דרכים מאוד יצירתיות. ההלכה מבחינה בין מלכות ובין מכת מזות. מלכות צריך ועדה רפואית כמה הוא יכול לסבול מה-39 מלכות. אם הוועדה הרפואית אומרת הוא יכול לסבול 17 מכות, אם לא הוא ימות, אז נותנים לו 15, מספר שראוי להשתלש, אבל הוא לא 17, ואסור להוסיף על 17, אסור להוסיף על 15, עד כך. וזהו, בזה יצא ידי חובה. זה המלכות, זה העונש הפורמלי, וזה לא זזים, לא ימינה ולא שמאלה. אבל יש מכת מרדות. מכת מרדות זה הוראת שעה, זה שים לב למציאות המשתנה והמורכבת. בדין צריך להיות יצירתי בקביעת העונשים. ואז נתאר לעצמנו שאדם נמצא כרשע שמאוד מאוד לא נתפס בצורה של עבירה שאפשר לעמידו לדין ולענישו בעונש הפורמלי שנקבע בתורה, אלא כל פעם בדרכים אחרות, והוא גורם לפגע רע בחברה. אזי בית הדין מתוך שיקול דעת מכה אותו מכת מרדות. המכת מרדות הזו לפי רוב הפוסקים אין לה שיעור, אלא עד שיחזור בו ויתנהג כהלכה. ואז מה עושים? נותנים לו מכות בכדי מה שהוא יכול לסבול, ומפסיקים כדי שלא ימות, משחררים אותו. ואחרי כמה זמן, כל עוד לא חזר בו מדרכו הרעה, עוד פעם נותנים לו מכות עד סף המוות, לא משחררים אותו, וככה כל פעם עד שיחזור בו, עד שיאמר רוצה אני, עד שהולך בדרך הזו. ולכן נכון שיש אסירים שיש להם תקופה ארוכה או תקופה קצרה, ועל ידי שביתות הרעב כל שלטון החוק יתערער, גם בקרב אסירים יהודים, לאו דווקא ערבים, כל שלטון החוק יתערער, כל אחד ישבות שביתת רעב ובזה ישבור את הכל. אבל אם נאמץ לנו את השיטה של מכות מרדות, לא דווקא בהכאה גופנית אלא הכוונה מעצר ומעשר שהוא לסירוגין עד שיאמר רוצה אני, להגיע אל שער המוות ולתת לו ללכת לאכול, לשתות תקופה מסוימת, להתאושש, ורואים חזר בו, מה טוב, אין ענייננו בענשות, אין ענייננו בכאילו חיי אדם, לא חזר בו, עדיין רועו מריע, עדיין מרשיע, שוב לעצור אותו, שישבות רעב עד סף המוות, לשחרר אותו, וכך עד שיאמר רוצה אני. אין דרך אחרת, כי כאמור המאבקים של אויבינו הולכים ומשתכללים מאוד מאוד, ועלולים לגרום לערעור גדול מאוד מאוד של מעמדה של מדינת ישראל בקרב אומות העולם, וערעור פנימי של חברים ואחים של אין להם מספיק מוצקות בצדקת הדרך, שבאם אין אחידות ולכידות בחברה היהודית לא נוכל לעמוד בפני אויבינו אשר קמים עלינו לרעה. רבי חנינא בן גשם, אני לא יכול.